כן, אז אנחנו נשלים היום עיון בדף הראשון שחילקתי. התחלה של הנושא שאני רוצה לדון בו היום, והוא האופן שבו חז"ל, ואני אוסיף גם גאונים וראשונים, הם מתארים לעצמם את מסירת תורה שבעל פה בתקופת המקרא. שהתיאור הראשון שנעסוק בו עכשיו מיד, עוסק בתיאור האופן שבו משה רבנו מסר תורה שבעל פה. אחרי זה נעבור ונקדיש את רוב הדיון היום לאופן שבו חז"ל מתארים, וכאמור בעקבותיהם גאונים וראשונים, איך הם מתארים את תורה שבעל פה בזמן המקראות, בזמן המקרא. כשאני מדגיש כל הזמן שאנחנו נעסוק באופן שבו חז"ל מתארים, כי אני לא חושב שיש איזושהי דרך לתת תיאור היסטורי אמין של מאיה. האם יש לי יכולת לשחזר תורה שבעל פה? זה שייך בעיקר לתחום הפרה-היסטורי. כלומר, בגלל שהיא על פה, הרי שהיא לא השאירה עקבות, נאמר. ומה שאני אעסוק כאן הוא בסדר ההפוך אולי ממה שאולי יש פה שציפור. אני אתחיל באיך זה מתואר על ידי חז"ל, שבעיקר מה שמעניין אותי הוא לראות מה תפיסות העולם. כלומר, שחז"ל מתארים, חוץ מזה שהם טוענים טענה היסטורית, הם קודם כל מספרים סיפור. והם אומרים מגדים שלדעתם הכרחיים, או הם חלק מהמסורת של התורה שבעל פה. בסוף נביא גם איזה גמרא אחת התייחסה אולי לשאלה יותר מעסיקה, והיא אנחנו בכוחות עצמנו ניגש לתנך, איזה רושם נקבל. וגם שם אמרתי לכם, תשובות אין לי, אבל אני רוצה להראות לכם איך אני מתרשם שלפחות גמרא אחת התייחסה לשאלות האלו. בסדר, בואו נהיה עדיין בתוך הדף הראשון, בתיאור של מסירת תורה שבעל פה בדורו של משה. הגמרא בעירובין, בדף נ"ד עמוד ב', שם הגמרא מביאה ברייתא, שמתארת כך, תנו רבנן, כיצד סדר משנה. משה למד מפי הגבורה. נכנס אהרון, ושנה לו משה פרקו. בעירובין נ"ד עמוד ב'. נסתלק אהרון, וישב לשמאל משה. נכנסו בניו, שנה להם משה פרקן. נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה, והתאמר לשמאל אהרון. רבי יהודה אומר, לעולם אהרון לימין משה חוזר. נכנסו זקנים, ושנה להם משה פרקן. נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם, ושנה להם משה פרקן. נמצאו. ביד אהרון ארבעה, כלומר כוונה ארבעה מפי משה, ביד בניו שלושה, וביד הזקנים שניים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה ושנה להם אהרון פרקו. נסתלק אהרון, שנו להם בניו פרקן. נסתלקו בניו, שנו להם זקנים פרקן. נמצא ביד הכל ארבעה. מכאן אמר רבי אלעזר, חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים. וקל וחומר, ומה אהרון שלמד מפי משה, ומשה מפי הגבורה, כך אדיוט מפי אדיוט, על אחד כמה וכמה. עד כאן התיאור, סליחה? רמב"ם מביא את הברייתא הזאת בהקדמה לפירוש המשנה, שהרמב"ם בא גם כן לתאר את מסירת תורה שבעל פה. מי שהקובץ פתוח לפניו מוזמן לראות, הבאתי את זה בקובץ ממש שני מקורות אחרי הבאת הברייתא. יש פה תיאור שבו הרמב"ם חוזר על הדברים. כאמור בתחילת הדברים, ברור שתיאור היסטורי, איזה מקור שאפשר לנתח אותו באופן ביקורתי, אין לנו. ולכן מה שאני מציע הוא לנתח את זה מזווית אחרת, מהזווית התבניתית. כלומר, כשחכמים כך מתארים מה היה בדורו של משה, הם בעצם לנגד העיניים שלהם עומדת איזושהי תפיסה יסודית של איך נכון למסור את תורה שבעל פה. איך נכון אני מוכן להעיז ולהגיד בזמנם, ומתארים שזה נעשה באופן הנכון, שיש בו יסודות של התבנית היסודית של מסירת תורה שבעל פה כבר בדורו של משה רבנו. בואו נעשה לדובב, בואו נעשה את הברייתא, בואו נעשה להקשיב לה. כן, מה היסודות שיש כאן? כן, מה זה התיאור הזה שמכניסים קודם כל כמה פעמים? שנית, שלא כולם שומעים את כל הפעמים ממשה רבנו, שמי ששומע צריך גם אחר כך מה לעשות? הוא צריך בעצמו להעביר. כן, יש פה כמה יסודות שהם דומה שהם משקפים תפיסה מהותית של האופן שבו תורה שבעל פה נמסרת. כן, בואו נתחיל מה...
איך מגיעים לקובץ?
איך הקובץ נמצא בגוגל גרופ של השיעור הזה, שהמנכ״ל של הקבוצה קוראים לו אריק לבוביץ'. נראה לי שהוא סגר אותו למי שלא חבר, נכון? אז תבקש להצטרף לקבוצה, בסדר? אז תשים אותו על הרשת, בסדר? אני לא אוהב לעבוד עם הרשת, אני לא תמיד נמצא בית מדרש וכידוע, כן? אז הגוגל גרופ הוא מכל מקום בעולם, אפשר להיכנס לזה, בסדר? זה פשוט יותר נוח, גם יש שם מייל לכולם בקלות, כאילו זה נוח נורא, כן? זה בעצם אתר אינטרנט של הקבוצה של השיעור הזה, זה הכל, כן? אבל זה נשאר שם גם. בכל אופן, בואו נעשה להקשיב שם לכמה יסודות, כן? בואו נתחיל מהרעיון שצריך 4 פעמים. מה עומד מאחורי זה? צורה פשוטה. למה כל אחד צריך לשמוע 4 פעמים? כן, בפשטות. כלומר, בעיית השכחה של תורה שבעל פה, שהערנו עליה בפעם קודמת, היא באופן מובנה נמצאת בתוך הברייתא בטכניקה של המסירה. כלומר, מה שהגמרא אומרת, זה דבר שטוב לשנן אותו גם לעצמנו, למרות שאנחנו שומרים על הזיכרון בדרכים אחרות, ששינון חזרה על דברים הוא מענה ראשון. זה ודאי כך. בואו נתקדם ונראה עוד תכונה מאוד מאוד בולטת שיש שם, שהוא מלמד קודם את אהרון, אחרי זה אהרון שומע אותו מלמד את בניו, אחרי זה בניו שומעים אותו מלמד את הסקנים, אחרי זה כולם שומעים אותו מלמד את העם, ואחרי זה מה קורה? הוא יוצא ואהרון מלמד וכו'. כן, מה עומד אחרי התבנית הזאת? זאת אומרת, ההיררכיה פה מאוד מאוד ברורה. כולם יודעים מי הוא המוצא של הדברים, כולם מבינים את ההיררכיה בין המוסרים.
אהרון ללמד עם כולם, וגם התקנים ללמד עם כולם. גם מן הסתם זה דרך
לימוד שונה, יותר עמוקה
או...
טוב, בעצם השאלה, מה הסיבה שמפרידים בין אהרון, בניו, הזקנים, לבין העם? כן? אז מה אתה אומר? זו היררכיה, כן, בוא תסביר.
גם הראתה שקשורה לזה שהזקנים הם מנהיגים, אז הם לא יותר גני שהם ישמעו לבד והם יוכלו לשמוע יותר.
בוא נחדד את מה שדידי אומר. דיברנו בשבוע שעבר על המסתורין, על הסוד של התורה שבעל פה, כשהוא על פה, שהוא לא נגיש לכולם. בעצם יש שרשרת של מוסרים, לא כל אדם יכול לראות עצמו כשרשרת המסירה. זה מאוד בולט בברייתא הזאת, מאוד בולט בברייתא הזאת, שמי הם עושו את התורה שבעל פה? אהרון, בניו, זקנים, ומי לא? מי לא? העם. כן, העם צריכים לשמוע מהם. זה בולט בדבר שנראה כמעט מכונן בברייתא הזאת, שכל אחד שקיבל גם היה חייב
להעביר.
כלומר, בניגוד לתלמידי ישיבת עתניאל שיושבים, מסתכלים עליי, ובמקרה הטוב הם מסכימים, במקרה עוד יותר טוב הם חולקים, עוד חלק נרדמים. אתמול עברתי שיעור המכללה, שעה 2:20 זה שעה קשה, כמו עכשיו, אחרי ארוחת צהריים, נרדמו חצי על השולחנות, ככה היו שפוכים. אמרתי לו, טוב, נשעמם אני אלך, כאילו.
ארוחת צהריים בקוש, לא יותר.
ארוחת צהריים מסביעה יותר, כן, כאילו, באמת. כאילו, הם לא פסיביים, כלומר, כל מי שמקבל תורה של בעל פה, מה הוא חייב לעשות בסיפור הזה? הוא חייב להעביר אותו הלאה, הוא חייב למסור אותו. כלומר, רק לשמוע, אתה לא חלק משרשרת המסירה. ומה שמאוד מאוד בולט בברייתא הוא, שהעם לא בסיפור הזה. כלומר, העם שומעים, והם לא מוסרים. כלומר, המוסרי תורה שבעל פה, כפי שהם תוארים בברייתא, זו נבחרת מצומצמת של חכמים, וכל אחד מהם מקבל ומוסר, מקבל ומוסר. מה שדבר נוסף, שדומן... כן?
מה הביג דיל? כאילו גם היום יש את הראשי ישיבה ויש את הרמים שמלמדים, ואיפה כל המחזור שלך שעמד איתך בארץ ציון? חלק יכול להיות עורכי דין, חלק יכול להיות בהייטק, חלק יכול להיות עובדי ממשל. ברור שיש חלוקת תפקידים, אז גם פה יש חלוקת תפקידים.
אז מי היום לדעתך?
זה לא בסדר, אז אבא שלי מספר לי כוס רוח חמן שאני קטן, בסדר, אבל לשמוע ולמסור זה חלק מקצוע.
כן. איפה לדעתך היום נמסרת תורה שבעל פה?
איפה
נמסרת? לדעתך.
היום יש כמה מקומות שנמסרת. אחד זה ספרים, והיום אני אכניס גם את האינטרנט. ובישיבות, בבתי מדרשות.
או בלשון אחרת. כן, אבל האם אתה מרגיש שהרבנים היום הם נמצאים באיזו נבחרת מצומצמת שהאחרים לא חלק מהסיפור הזה?
לא, כי יש אלפי של כמה נבחרות וחבל, זה לא מה שרבנו שהיה זה אחד כי לא היו עוד אנשים. יש מיליון כאלה,
זה ברוך השם. כן, אני שומע, אני אגיד לך שהרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, אני מקווה שזה יודע איך שהוא יעלה באחד מהשיעורים, רמב״ם טוען שברגע שתורה שבעל פה נכתבה היא הפסיקה להימסר. ככה כתוב שם. היום היא לא נמסרת. היא פשוט נמצאת בספרים, ומה כל אחד יכול לעשות?
מונעת בקרן דוד.
תלך ויקרא, נכון? וכותב את זה הרמב״ם שם במפורש.
כן, זה, כי תורה שבעל פה זה גם אנחנו היום, זה גם שיעור קשר עברם. הנה הוא מסר לנו תורה שבעל פה, מה?
כן, הבעיה שלי היום בשיעור הקשר, לא הבנתי בפועל מה הוא מנסה למסור לי. כלומר, קצתי מאוד מבולבל, תכלס. כבר הבנתי שכל מה שכתוב בגמרא הוא יכול ליישם היום, כן, והוא לא יקבור את בבא בתרא. הבנתי שיש לו הקשבה עמוקה לרצון השם. תכלס לא הבנתי איך כל מה שהוא אמר יסתדר אחד עם השני, כי כשהוא תיאר למשל מה הוא עשה, אז הוא לא עשה מה שכתוב בגמרא, הוא בנה את הכותל לבד. כאילו אני מאוד מבולבל, הצעתי עם השיר הזה. אבל אני חושב שאם נקשיב, הרמב״ם לא לפניכם, אבל הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה הוא בונה באמת דבר שכביכול הייתי אומר, אחרי שתורה שבעל פה נכתבת, צריך להגדיר מחדש מה מקום התורה שבעל פה. ואני חוזר למשפט שבו סיימתי את השיעור הקודם, ההערה של פרופסור הלבני, שצריך להיזהר מקראות של תורה שבעל פה. על זה אתה דיברת, או בלשון אחרת, אתה יכול היום לקרוא בכל הספרים לבד, בלי מורה, אתה יכול להיות לבד בבית. עדיין אתה בא ואומר, ושים לב שהגדרת מחדש מה זה תורה שבעל פה, עדיין צריך לשמש רב, צריך ללמוד דרכי חשיבה הלכתית, צריך להכיר שליד המסורת הכתובה מתקיימת גם איזו מסורת אוראלית שעוברת משימוש תלמידי חכמים, אני מאמין בזה בלב שלם. הרמב״ם עצמו, גדעון, כשאני קורא אותו בהקדמה למשנה תורה, הוא לא מדבר את השפה הזאת. הרמב״ם די אומר בפירוש, לדעתו, ברגע שזה כתוב, כל מי שיודע לקרוא, בבקשה שילך. זה בין היתר, הפער הזה בין הרמב״ם לבין מה שאתה הצעת, הוא עולה מסיבה פשוטה. כי יש לרמב״ם תפיסה הרמנויטית שאנחנו לא שותפים לה. הרמב״ם מאמין שיש פירוש אחד נכון לטקסט. ויות וכך, אפשר לשמר את התורה שבעל פה, להקפיא אותו ממש בתוך איזה ספר, ואם רק נשמור על הנוסח שלו בצורה טובה, גם משהו קצת תמים, אבל הרמב״ם מאמין שזה אפשרי, אנחנו גם יודעים שהרמב״ם עשה מאמצים אדירים לשמור לנוסח של משנה תורה, של הספרים שלו. הזכרתי לכם בשבוע שעבר את ההוגה מספרי, אני משה ברבי מימון. כלומר, יש לרמב״ם מאמצים גדולים מאוד לשמר את הנוסח, וגם הרמב״ם מאמין שיש פירוש אחד נכון, והבעיה המרכזית שרוב האנשים היא שהם עובדים לא נכון. כלומר, צריך מתודה. אבל אם אתה רק, אם ללך רגע למורה, אם אתה תלמד נכון את דרך פתרון הסתירות, כלומר תלמד מתודולוגיה, אתה תגיע למסקנה הנכונה. ולכן כביכול התורה שבעל פה, מה שהיום נקרא החלק החמישי של השולחן ערוך, לא צריך אותו. לעומת אותה היום, אני חושב שהשכנוע של כולנו הוא שטקסט עצמו ניתן להרבה פירושים. אין דבר כזה שהטקסט מדבר לבד. רק כל הדברים, עדיף שאתה עלית בסוף פעם קודמת, שגלגלו אותנו בעקבות המהרש"ל, הם כולם מספרים סיפור אחר לגמרי, הם כולם אומרים שבהגדרה אי אפשר לחתום את זה בטקסט. לכן מה זה מחייב ליד זה? אולי לא מסירה באופן הפשוט שהם מוסרים את התוכן, אבל יותר הם מוסרים את המפתח של איך לקרוא, של איך להתייחס, איך ליישם, כן, כל הדברים של הרב רם היום, הוא מקשיב לרצון השם, הוא מיישם, זו שפה אחרת של תורה שבעל פה.
הרמב״ם לא מבין את זה שישר
לקרוא טקסטים במשפטים קטנים? הוא ידע את זה, הוא רק אומר לך שהרבה מהקריאות האלה מוטות, כך הוא כותב. כאילו יש קריאה אחת טובה שהוא הגיע אליו. ממש, אם נזכה ונקרא פה ביחד, נראה לפי הקצב פשוט. את הדברים יפים, אתם יכולים לראות, הוא אומר, קשה לעמוד על המשמעות של הטקסט, אבל מי שיתאמץ יצליח, ואני התאמצתי והצלחתי, ולכן איזה ספר מאוד כדאי ללמוד. משנה תורה, מאוד כדאי ללמוד, כי הוא משה רבנו. כותב את זה בהקדמה, בפירוש, כן?
ואם היה אדם מתודה, לא יכול להיות אדם
מתודה שהוא בדרגתו? לפחות הוא חשב כנראה שלא, בסדר? בכל אופן, אני מקבל גדעון, שוודאי שההבחנה הזאת פשוטה. אני כן רק אשלים בשולי הדברים כאן שתי הערות. ראשית, אני חושב שלבוא ולחשוב שרק רבנים צריכים למסור תורה שבעל פה היום, זה אסון. צריך שכל אדם יהיה לו תחושת אחריות שהמסורת נמסרת גם בבית, ויש ערך למסורות המשפחתיות.
אבל ברור שגם על זה שהמסורת נתנה בבית, שום דברים פה על הפרת מסורת, הכוונה לימוד לציבור, לימוד לאומה. אמרתי, זה לא הפרשת שבוע שאתה עומד עם אבא שלך לשולחן, וזה לא זה שאני מכיר שקראתי ים סוף, כי אבא שלי סיפר לי ואבא שלו סיפר לו ואבא שלו סיפר לו. זה ברור. וגם היה זה לי בטוח, אני חושב שמדברים על מסירה, מדברים על משהו רציני.
אני מקבל, ואתה בא ואומר, הצורך באנשים מקצועיים שעוסקים שמקדישים את חייהם לתחום, שהם מזכחים את הרעיונות, שהם רוכשים, הייתי אומר, חשיבה של מוסרים, כן? הוא דבר שהיה אז וגם היום. ועדיין זה לא אומר, בוא, אם נסכים על זה, זה בסדר. זה לא אומר שכל האחרים יכולים לפתור את עצמם מהאחריות, הייתי קורא לזה, כלפי העברת המסורת. כלומר, אני חושב שכל אחד צריך להרגיש את באופן קיומי. ודאי בדור שיש בו הרבה חילון ושההמשך של תורה שבעל פה לא מובן מאליו, אני הייתי מציע לכל אחד להרגיש כמו אהרון או בניו, שאני מקבל אני מוסר, אני מקבל אני מוסר. כלומר, זה חלק אינטגרלי מתודעה שמוסר תורה שבעל פה. זה אחריות ללמד, זה אחריות לדאוג שזה ימשיך עוד לדורות הבאים, להעביר את זה הלאה. מה שמפליא, וזו ההערה השנייה והברייתא הזאת, שמי לגמרי לא נמצא בה בכלל, לא מתואר בכלל. מי? מי? הקדוש ברוך הוא נמצא, משה לבד מפי הגבורה, יהושע. כן, אני קורא את התיאור הזה באופן ברור, את מסירת תורה שבעל פה בזמן משה רבנו, שם אותו על אהרון ובניו הכהנים. יהושע, יכול להיות, אבל הכהנים. מצוין, זה מיד נגיע למשנה באבות, שיש לה סיפור אחר, כן? אבל הברייתא הזאת, כאילו כשהיא באה לתאר, היא בעצם, הייתי אומר בצורה פשוטה, זה, אמרת את זה אריק, שולחים לתורה ומסתכלים אילו דמויות מקיפות את משה רבנו, מבחינת הנהגה רוחנית, אז יש לנו מצד אחד אהרון ובניו, יהושע מתואר כמה פעמים, יהושע מתואר במעמד הר סיני, הוא מתואר נער שהוא לא ימיש מאוקיין, אבל הוא לא נמצא במחנה בזמן חטא העגל, כמו יהושע שם. אחרי זה יהושע חוזר עוד פעם, שם הוא מתואר כנער לא ימיש בסיפור של דד ומדד. דווקא מה עולה בבירור מהסיפור שם? הרי בוא נקשיב רגע לסיפור, שהוא לא בין האלה שמקבלים, כן? כלומר יש לך את 70 מסכנים, ויהושע הוא כנראה לא אחד מהם, הוא איזה נער שנבהל מילדד ומידד, אבל אתה לא רואה אותו בדיוק הולך יד ביד עם משה רבנו, כן? יהושע חוזר כאחד מהמרגלים, שכחתי גם להזכיר אותו במלחמת עמלק, כן? במלחמת עמלק, בדיוק מה שאריק אמר, יהושע של עד ספר דברים, בוא נקרא לזה כך, הוא המשמש של משה רבנו, כמו שאדמור חסידי הולך תמיד עם משמש, כן? אבל אתה לא רואה אותו בדיוק איזה מוסר לכם שבא הברייתא, והברייתא רוצה לתאר לנו את משה רבנו כמוסר תורה שבעל פה בימי חייו. הברייתא מתארת, לא מזכירה בכלל את יהושע, זה אהרון ונב וזקנים, מי שמקיפים את משה רבנו מספר שמות עד ספר במדבר. כשאנחנו עוברים למשנה באבות, פה אנחנו הגענו לדף הבא, בסדר? כאילו דף מספר 2, מי שזה נמצא אצלו, בסדר? ומי שלא, אז פשוט יקשיב לנו, בסדר? כשאנחנו עוברים לדף מספר 2, באמת בחרתי לפתוח אותה במשנה באבות, בפרק א', משנה א', שהיא בוחרת להוציא מהסיפור את הכהנים. אחד מהדברים אולי הבולטים במשנה הזאת, שאין כהנים. התורה בעצמה הרי, שהתורה מתארת בדברים י"ח, את כיפלו ממך דבר למשפט, בעצם היא מתארת את מנגנון תורה שבעל פה בעקבות הכניסה לארץ, מותו של משה רבנו, הפיזור של העם, שיש שם הרי צלילים מאוד ברורים בכל פרשת שופטים, של הצעת יתרו. כלומר, כי יפלא ממך דבר למשפט מאוד מזכירת, והיה הדבר הקשה יביאון אל משה. דהיינו, המחליפים של משה, כפי שמתוארים בתורה, נמצאים בפרשה את כי יפלא ממך דבר למשפט. אז מה אומרת שם התורה? ובתה אלא... מחזיקים את תנ"ך לפניכם, חברים. מה כתוב שם? ובתאל, לא כתוב על יהושע בן נון, לא כתוב על הרב הראשי. מה כתוב? יש פה תנ"ך. לא יודע, אני כותב, בסדר? שאולי נגיד דברים בעל פה. וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם, זה דברים י"ח. יש לך את פתוח כבר תנ"ך? אז תמצא לנו את זה, בסדר, גדעון? תהיה פעיל. ודברים י"ח. יש לך את זה? אני כבר אפתח את שלי ברשותך, בסדר? הנה. זה י"ט? לא, זה אחד לפני כן, זה י"ז. בסדר, טעות שלי. כן, בדברים י"ז. לא, לא, לפני כן. הנה, ובאת לכהנים, הלוויים ולשופט אשר בימים ההם. כלומר, התורה, כשהיא באה לתאר מנגנון של מי שמחליף את משה רבנו, מתוארים כהנים, לוויים, שופט שיהיה בימים ההם. באופן ברור. היא באה למשנה באבות, למשנה באבות יש סיפור אחר. לגמרי. המשנה באבות לא אומרת, וגם הברייתא בעירובין מספרת בצורה יותר אמינה, הייתי אומר, את הסיפור של הפסוקים. אהרון, בניו, כלומר, הכהנים, אמרת את זה, אני בא למשנה באבות, דבר ראשון, הצליל הראשון שיש שם הזה, זה לא כהנים, הם עשו מעבר מאוד מאוד חד, מאוד מאוד ברור, למשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע.
מה משהו, קיבל? אבל גם פה יש קצת
זקנים. מיד אנחנו נגיע למי זה הזקנים האלה, למי זה הנביאים האלה, אתה צודק.
הוא אומר חי יושע, לא? אחרי שיש בספר יושע את מי שחי אחריו.
מצוין. אתה צודק או... תזכיר את השם?
נתניה.
נתניה? מה שם יש פחות?
הרשבר.
הרשבר, איזה שיר אותה? בית. נתניה אומר שלדעתו זקנים רומז למי? לאיזה ספר? לספר יהושע. לפסוק בסוף ספר יהושע, שמתאר את הזקנים. אומר את הדבר יפה. מיד נעבוד על זה. הדבר הראשון, אני חוזר, ההוצאה המוחלטת של הכהנים. כלומר, כשאתה בא למשנה, איזה עולם בעצם אתה פוגש? בוא נגיד כך, זה בעצם הטקסט המכונן של מסירת תורה שבעל פה בתוך המשנה. אתה פוגש את עולמם של החכמים, לא של הכהנים. זה דבר ראשון שהמשנה המכוננת פה מספרת. היא יותר חשוב להקשיב, לא מי נמצא, אלא מי לא נמצא. כן, בבקשה.
יכול להיות שזה כתגובה לצדוקים? שהצדוקים השתמתו כאילו על
התאונה הזאת כאלה? ברשותך, אני אשתמש בשאלה שלך בשביל למנף שאלה נוספת. שאני חושב שהזכרתי את זה במקצת בשיעור הראשון, אבל זה טוב שאתה מעלה את זה בעצמך, שניתן את הדעת לזה. עוד לפני התשובה לשאלה, האם יכול להיות שיש פה רקע פולמוסי של הצדוקים, אמרת דבר מאוד גדול. הרבה מהאגדים שבאים לתאר את עולם המסורת, הם נאמרים בהקשר פולמוסי. הם נאמרים בגלל, וזה אחד מהנושאים שנעסיקו אותנו, זה לראות גם מי יראה על המסורות האלה. הם נאמרים בהקשר פולמוסי. אני יכול להגיד לך שחוקרים בחוכמת ישראל עד לפני כ-30-40 שנה, כל דבר היה על רקע פולמוס. איגרת אפשר הגאון הנכתבת, היו קראים בקיירואן, ולכן בקיירואן מתעניינים כיצד נכתבה המשנה. יש רק בעיה אחת, שמנחם בן ששון כתב דוקטורט על קיירואן, ואין בקראים, לפי כל התיעוד ההיסטורי. חוץ מזה התיאוריה מצוינת. כן, זאת נטייה שהיא הייתה קיימת המון. זה שמתברר שהם הפריזו, לא אומר שהטענה היא לא לעתים נכונה. כלומר, זה ודאי שכשאנחנו מתעסקים בשאלת הזהות שלנו, בוא אני אעביר את זה לשאלות קצת למונחים ששובים עולם התרבות. כשאני עוסק איתכם לבוא לתורה שבעל פה, אני בעצם עוסק בשאלה של הזהות שלי, מי אני? כלומר, אני רואה את עצמי כמישהו שקשור לתורה שבעל פה, אני רוצה להבין מה הכוונה, לאיזה שרשרת אני רואה את עצמי. קודם אני אומר לכם שאני כמו, רוצה להיות כמו אהרון, מקבל ומוסר, מקבל, רגע, אבל... וברור שכשאני עוסק בשאלה של מי אני הרבה פעמים עוסק בזה מול מגע עם מישהו שמתאר אותי באופן אחר ממה שאני חושב שאני, ואני נמצא במגע עם מעגלים שונים. וזה קיים המון, כלומר, כשעוסקים בספרות חז"ל, למאמרים האלה קוראים הקטות. קוראים, זה שטויות מה שאני אומר? לא, אמרתי מה אמרת. קודם כל זה יכול להיות. מה שמישהו אחר אמר זה שטויות?
תמשיך,
אני אגיד למלמל לעצמו. בסדר. אני לוקח את גידה ברצינות. בכל אופן, זה יכול להיות צדוקים, זה יכול להיות קראים, היום זה יכול להיות רפורמים וקונסרבטיבים, וזה מקרה שהקונסרבטיבים עלו פה בשבוע שעבר. וזה בהחלט יכול להיות, ופה אתה בא ואומר, נתון מאוד מעניין, שיות וידוע במחקר ההיסטורי שלצדוקים היה קשר יותר עדוק לחוגי הכהנים, אז פה אתה בא ואומר, ההדגשת האוטונומיה של החכמים היא באיזשהו מקום באה לערער תחת תפיסות שהיו קיימות עוד בזמן בית שני, שהדגישו את מעמד הכהונה ומקומה המרכזי במסורת. הערה יפה, אני כרגע לא מספיק מעניין להגיד לך אם מישהו בפועל הוא כבר הציע את זה, אבל הדבר אחד הוא מאוד ברור, שהמשנה מוציאה את הכהנים. דבר שני, כשמכניסה את יהושע, אם קודם הסברנו למה אין יהושע בברייתא בעירובין, פה ברור שאת יהושע מאיזה חלק של התורה הם הכניסו, זה מאוד ברור, את יהושע של סוף דברים, בדיוק, זה היהושע שהם מכניסים, את היהושע שמשה רבינו מאציל עליו את הרוח, מעביר אליו את הסמכויות, שסוף במדבר, כן, כבר יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, זה היהושע שהם חושבים עליו, לכן אין פה איזושהי סתירה חזיתית בין הדברים, פשוט זה תיאר בזמן משה, וזה מתאר מה קורה אחרי מות משה, וזה היהושע שהם חושבים עליו, היהושע של ספר יהושע. וכאן המשנה הזאת במשפט אחד שהוא די קצר, היא מעבירה fast forward מדהים את מסירת התורה שבעל פה עד אנשי כנסת הגדולה. בעצם איפה היא מתחילה את התיאור שלה של משהו שהם אמרו שהם יגידו? היא מתחילה אותו מאנשי כנסת הגדולה, כן? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסורו לאנשי כנסת הגדולה. שמי עם אנשי כנסת הגדולה לפי המתואר כאן? אז פה יש באמת מדהים, המשנה הבאה, שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק היה כהן. כלומר, אני מספר לכם פה, וזו התלהבות עצומה, איך הם יוציאו את הכהנים, נתנו מעמד לחכמים, שימו לב שהשם הראשון שיש כאן, שמסור תורה שבעל פה, הוא כהן גדול, לא סתם כהן, גם האגדה יודעת לספר עליו הרבה דברים. זאת השם, בפעם הבאה נדבר יותר על הדמות של שמעון הצדיק ומה מתחיל, אבל הדמות הזאת שמשרי כנסת הגדולה היא באופן ברור משתייכת, פה אני קצת נוגע בשאלה שאולי מה שאני אומר לא מוסכם לגמרי, אז אני אגמר את הדבר ואני אסייג אותו. ובעצם הייתי אומר כנסת הגדולה או שירי אנשי כנסת הגדולה שממנו מתחילות אמירות של חכמים במשנה כאן, משהו ששמעון הצדיק אמר. אחרי זה מתחילה תקופת הזוגות, מבחינת המיקום ההיסטורי זה לאחר החיתום של המקרא, או לפחות אחרי הזמן שבו מקובל בעיניים של חז"ל שהמקרא חתום. ותרשו לי גם להוסיף, וזה המשפט שבעיניי הוא היותר בעייתי, זה גם בזמן שכבר אין נבואה. פה צריך כמובן לבדוק האם חיתום המקרא הולך יחד עם סילוק הנבואה, אם זה דבר הזה נכון. מי שהנושא זה מעניין אותו, אפרים אורבך כתב מאמר שידמה לי שפורסם בקובץ שלו, החום הזה, נו, איך זה נקרא? שכחתי את השם. קובץ של מאמרים שלו. החום, כן, אתם כולם מכירים, כן. מאמר, מתי פסקה הנבואה? בעיניים של חז"ל. אבל אני אומר, הדעה הרווחת היא שבזמן בית שני, החז"ל חיים בתודעה ברורה שגם אין נבואה וגם המקרא חתום. לפחות לפי המסורת בברייתא בבבלי, בבבא בתרא, סוף פרק ראשון, הם סבורים שחיתום המקרא קורה עם הנביאים האחרונים, שזה חגי, זכריה, מלאכי, שהם שייכים לימי שיבת ציון, שזה תחילת בית שני. חשוב מאוד להסביר למה חשוב שתחילת בית שני עוד ייגע, ידגדג עדיין נבואה, מסיבה פשוטה, כדי שכל בית שני מה יקבל? את חותם הנבואה, בדיוק. לכן זה חשוב מבחינה תיאולוגית, שתחילת בית שני ייגע בזמן, אבל בית שני הוא כבר בית אחר מבית ראשון, כבר אין בו נבואה. בעצם תורה שבעל פה, אם אני מקשיב למשנה באבות, מה שהיא מנסה להגיד לי, היא מנסה להגיד לי דבר מאוד פשוט. מצד אחד, מתי אני מתחיל לפגוש פרצופים, שמות, אמירות של חכמי תורה שבעל פה, מתי זה? בזמן בית שני. אחרי חיתום המקרא, בעצם אל תשייך את המקרא לעולם של תורה שבעל פה. מצד שני, וזה לא פחות חשוב ביניהם לומר את ההיגד הזה, נראה מה עשו איתו גאונים וראשונים, זה פשוט מדהים, אבל לא פחות חשוב להם להגיד, אל תחשוב שזה התחיל אז, אל תחשוב שזה המצאה של חכמים, שבזמן בית שני, בהיעדר נבואה, התחילו לפתח כל מיני רעיונות. אנחנו אומרים לך שזה בא ברצף ממשה רבנו, זה ממשה אל יהושע, לזקנים, לנביאים. סך הכל, אם נספור כמה חוליות יש כאן, הם מאוד מאוד מעט מאוד חוליות. משה ליהושע זה חוליה אחת, יהושע לזקנים חוליה שנייה, לנביאים חוליה שלישית, יש כנסת הגדולה, סך הכל, שימו לב כמה קצת דורות, נדבר על המוטיב הזה בהמשך, דרך מקור אחר, כמה קצת יש בין, זה כמו אני לרמות של סולובייצ'יק, בסדר, ארבע דורות, כן? לא נשמע מאוד רחוק בעצם, אבל מה הם מספרים על מה קרה בתורה שבעל פה בזמן המקרא? האם הם מוסרים כל מיני אמירות, כל מיני מסורות? התשובה היא לא. זה פחות או יותר ההגד שנשמע כאן. מישהו פה הצביע, הרי נדמה לי? כן, ואתה שם, אתה נהיה.
סתם הוא שבין יהושע לזקנים וזקנים נביאים אין מסירה, אבל רק בין נביאים מסרו על מוצאת הלשון.
אני לא יודע. אני לא יודע. מה שאני יכול להגיד לכם, שאם לתנאים כנראה גט כזה היה מספיק, חכמים מתקופת הגאונים והראשונים לא נחה דעתם מדבר כזה. הרשימה הכללית הזאת שלא ברורה, כאילו יש שם בפרצופים שלא ברור, ואז יש, אני הבאתי פה שני ניסיונות, אני לא יודע, אולי היו יותר, אבל הם שניים פשוט מדהימים, כי אפשר לעקוב אחרי המתודה, אפשר לעקוב אחרי מה דחף אותם. כלומר, כשבאו חכמים שהתעסקו בנושא מסירת תורה שבעל פה, שכבר בשיעור הראשון סקרתי קצת מי כבר כתבו לפנינו מבואות התורה שבעל פה, הם אמרו, אני לא יכול להסתפק באמירה כזו כללית של זקנים, נביאים, והם הציעו רשימה שמית. שכאן עדיף, אני חוזר להערה שלך, ביחס לחלק מהחיבורים האלה, הרבה טענו שיש להם רקע פולמוסי. כלומר, כשאתה בתקופת גאונים מתחיל להתעסק בתורה שבעל פה, אתה עושה את זה לא על רקע תמים, לא רק את ההיסטוריון שהחליט שההיסטוריה מעניינת אותו, כי אתה רוצה ציון למכללה. כן, ומסתום יש פה כאלה. אלא אתה עושה את זה כי אתה בא לומר איזה הגד על ההווה. וכשאתה בא, קודם כל נקשיב למניע, כשאתה בא ואומר, אני לא מסתפק בהגד כללי כזה. אני רוצה פרצופים, אני רוצה שמות, זה מניח שהרשימה נותנת יותר אמינות. אם אני נותן רשימה שמית, זה נראה שהרצף הרבה יותר חזק, מאשר רק להגיד תאמין, כמעט הייתי אומר, כשאתה קורא את המשנה באבות, תאמין שהיה רצף, כן? כאילו היה, כן, מה, בכלל, אתה לא מפקפק, כשאתה בא ואומר, לא, אני צריך להגיד מי, זה ככה צריך להיות, ופה אפשר לראות בעליל איך הם פותחים את הרשימות. כן, בבקשה.
מצד שני, יש גם שתי חסרונות שהצביע עליהם בנתינת שמות. אחד, שאתה פתאום יכול לעקוב היסטורית ולראות שהיסטורית, נגיד, זה לא מסתדר או משהו. מבחינת המסירה ודבר שני זה ש
לא, אבל כבר הערה הראשונה היא נכונה, כלומר לפעמים דווקא אי בהירות, אני אלך בשפה של פופר, אי אפשר לפרוח אותה. אתה נותן שמות, מיד תראו מי השמות. אני, כשראיתי את השמות, התעלפתי. כאילו חלק מהם, פשוט תראו מיד, זה פשוט מדהים. אז בוא אני אסביר מי השניים שאני מביא. האחד זה חיבור הגאוני מהמאה התשיעית, ששמו סדר תנאים והמוראים, שהוא חיבור סוראי מישיבת סורה. ישיבת פומפדיטה, החיבור שהיא תעמיד, שייתן את תולדות תורה שבעל פה, הוא נכתב במאה העשירית. וזה איגרת רב שיר הגאון, הרבה מקובל במחקר, כאילו, למרות שהם לא דיברו אחד עם השני, אבל לומר, כאילו כל ישיבה היה כתב יוחסין. כאן למשל עדיב, כשאנחנו מדברים על פולמוס, הוא לא חייב להיות רק עם אפיקורסים. לפעמים הפולמוס יותר גדול, הרב ראם דיבר את זה בשיעור כללי היום עם האחים שלך. או נגיד בצורה פשוטה, אתה צריך להראות שישיבת סורה עם משה רבנו ולא ישיבת פומפדיטה. ועוצמות והטונים והרמה של הוויכוח, כאילו בין הר המור למרכז, הרבה יותר חזק מאשר בין הר המור לפונביש, כן? שאני מניח שהם כבר לא מתווכחים, כי הם כל כך רחוקים, כן? אז אם נחזור להקשר שלנו, יש שמדברים על רקע כאילו שסורה יש לה אידיאולוגיה ולרב שרירה, והמיניים הם גם מיניים דרך אגב של גיוס תמיכה, כלומר שהישיבה תהיה דומיננטית. עם מי שמרגיש לא בנוח מהדבר הזה, בשבוע הבא יוצאים נציגי ישיבת עותניאל לארצות הברית כגנס תמיכה, כן, מיקי ויאיר, כן, כלומר, גם אז פעלו בשיטות האלו. ורב שרירה למשל, זה באמת מעניין להנגדה, באיגרת שלו, לא נתן שמות של מה היה בזמן המקרא. זה כאילו לא עומד על סדר היום שלו, זה לא מטריד אותו. אין אצלו בכלל, אבל בא עשרת הימים במורים, אני אתן לכם שמות, והשני זה הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה. בואו נראה קצת הרשימה של את הרשימה של בעל סדר תנאים והמוראים שהחיבור אנונימי, כמו לא ברור מי המחבר.
זה כבר עוד
נקודה
שהגיוני
אישו
גם
המציא,
מה?
אז בואו נקרא, קודם כל יש לך הרבה סייעתא דשמיא, שיש לך תנא דמסייע גדול מאוד, זה חלק ממה שאמרת, בסדר? שאני אביא את זה בהמשך, קודם בואו נפגוש את הדעות. אומר כך בעל סדר תנאים והמוראים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, עד פה זה נשמע כמו המשנה. עכשיו תראו מה קורה, זקנים לאותניאל בן כנז, אותניאל בן כנז בישיבת אותניאל, אני אגיד באמת זה נחמד לשים אותו, גם הוא החזיר בפלפולו, אבל תראו מה ההמשך, ואותניאל בן כנז ליהוד, ויהוד לשמגר, שמגר לדבורה, אישה ורשימת מוסרי תורה שבעל פה. איזה דבר נפלא, כן? דבורה לברק, ברק, לכבודך, ברק לגדעון, זה כבר, לא יודע, אני לא יודע, הייתי מסביך את גדעון לרבנות, אבל מלך גדעון, גדעון לאבי מלך, אבי מלך, באמת, אחד מגדולי הרבנים בספר שופטים, תראו בהמשך, אבי מלך לתולה, תולה ליעיר הגלעדי, יעיר לפנחס, פנחס ליפתח, באמת, יפתח הגלעדי, איכשהו מתואר בספר שופטים, הייתי מאוד רוצה שהתורה שבעל פה תצא מפיו, וזה מילא, תראו את ההמשך, יעיר לפנחס, זה דווקא מוצא חן בעיניי, פנחס ליפתח, יפתח ליפצן, יפצן לאילון, אילון לאבדון, אבדון למנוח, עכשיו תראו, זה לכבוד בית שמש, מי היה מנשואי תורה שבעל פה? מנוח לשמשון, עכשיו, יהיה הדמות של שמשון אשר תהיה, כן, והסבר, למה הקדוש ברוך הוא בוחר להושיע את ישראל בידי אדם שנופל לרגלי בנות הפלישתים ושהוא נראה יותר כגיבור מיתי מהמיתולוגיה היוונית מאשר כשלום מזמן אוירבך, כן? אבל תראו, שמשון ושמשון לאלקנה, אלקנה לאלי, אלי לשמואל, שמואל לנתן, כבר עד פה אתם יודעים בפירוש מה המתודה שלו, גדעון, מה המתודה שלו? הוא פשוט הלך לספר שופטים והוציא... הלך, הוא פשוט לקח את כל שמות השופטים והפך את כל השופטים למוסרי תורה שבעל פה. עכשיו כשהוא מגיע לספר שמואל, שזה אלקנה, אז הוא עובד בשיטה דומה, אלקנה לאלי, אלי לשמואל, שמואל לנתן, נתן לגד, גד לשמעיה, שמעיה לעידו, עידו לאחיה השילוני, אחיה השילוני לאליהו, אליהו לאלישה, אלישה למיכיהו, מיכיהו לעובדיהו, עובדיהו ליונה, יונה לאליעזר, אליעזר... ואני כבר לא כך יודע איך הוא יצר את כל הרשימה הזאת, אבל זה מאוד ברור שבעצם מה שהוא עשה זה שני הדברים הבאים. קודם כל הסקנים, מצניה, כנראה הסקים איתך, שהסקנים עוד שייכים לספר יהושע, ולכן הוא המשיך בספר שופטים. בספר יהושע, מה לעשות? בתאר בן אדם אחד בעצם, כי יהושע, כן, כלומר, אין שם עוד גיבורים גדולים, ובעצם הוא לקח את כל השמות שהוא הכיר בספר שופטים, כל השופטים, אני גם מניח שהוא חשב אולי ששופט זה ג'אג', כן? היום ירידי ברור שמה זה שופט בספר שופטים? מצביא, מנהיג, כן? אבל כולם היו מוסרי תורה שבעל פה, כולל נשים, כולל אני יודע מה, ונביאים, הוא הוציא שמות הנביאים מתוך הספרים. מי שבנה רשימה אחרת, שהיא נבנתה הרבה יותר בתחכום, זה הרמב״ם, שגם מתודית עבד קצת שונה, לא בהרבה. וזה בהקדמה ליד החזקה. כאן בואו נתחיל לקרוא את זה. אף על פי כותב הרמב״ם כך, שלא נכתבה התורה שבעל פה. לימדה משה רבינו כולה בבית דינו ל-70 זקנים. ולעזר, ופנחס ויהושע, שלושתם קיבלו ממשה, וליהושע, ופה אני רוצה קצת לעמוד על הביטוי הזה, שהוא תלמידו של משה רבינו, מסר תורה שבעל פה וצבא עולה. יש פה ביטוי מאוד מעניין ברמב״ם, והוא הייחוד של יהושע בשרשרת המסירה. הרמב״ם לא אומר, שלושה קיבלו ממשה, אם שלושה קיבלו ממשה, אז שלושתם שווים. מה מאוד ברור ברמב״ם הזה, ששלושה קיבלו ממשה, אבל יש משהו מיוחד ביהושע בן נון. וכאן אני רוצה גם לראות לכם ברמב״ם נוסף, זה מובא בהמשך הדפים, בשורה 47, עוד מקום שבו הרמב״ם מייחד את יהושע בן נון בתוך עולם של מסירת תורה שבעל פה, והאמת היא שבזה הוא ניסה לפתור בעיה חמורה שמופיעה בגמרא בסנהדרין, בדף י' בסוגיה של סמיכה. הגמרא בסנהדרין נורא נורא מתלבטת מה המקור לסמיכה. איפה למדו את זה? סמיכת זקנים, איפה למדו את זה? ומלאך הסוגיה היא מציאת המודל המקראי, שהיה אפשר ללמוד את זה מסמיכת משה ליהושע, והגמרא אומרת שלא ניתן. מה הסיבה שלא ניתן? בוא נקריא את זה, בוא נפתח. זה סנהדרין... מי עוד נפתח את זה? בבלי.
זה לא מה ששמת בדף?
לא, זה לא בדף. אני לא כל דבר שם בדף. בוא נראה. סנהדרין, זה אמור להיות ב-י"ד... לא, לא י"ד עמוד ב', סליחה. מיד אני אגיד לך איך זה. זה י"ג עמוד ב'. בסדר? בוא נקריא לכם את זה. יש שם ענייני נוסח בגמרא, ואני אקריא לכם לפחות מה שיש כאן. אומרת הגמרא כך, מהי סמיכה ומהי סמיכת זקנים? אמר רבי יוחנן, מסמך סווי. אמר לי אביי לרב יוסף, מסמך סווי בשלושה מנהלן. הנה אם העמיד הכתיב ויסמוך את ידיו עליו, שזה תיאור של משה שסומך את ידיו על יהושע במדבר חבזיין, יחי תסגי בחד, חיגת על שלושה. וכי תימה משה במקום 71 קרא. יש כלל שמשה נחשב שווה ערך לכל הסנהדרין. יש את זה גם הסבר פשוט, שיש איסור לחלוק על משה רבנו, אז מה לשים 71 מריונטות שיהיו לידו? משה במקום עין א' קאי יחי לבי 71. אומרת הגמרא קשיא, בעצם מה אומרת הגמרא הזאת? אני מתקשה לקחת תיאורי סמיכה מקראיים שמתארים את משה שמסמיך את יהושע, וללמוד מהם את אופן הסמיכה כפי שהיא מתוארת במשנה. זה מה שמופיע בסוגיה כאן. הרקע הזה, עכשיו בואו נראה את הרמב״ם בהלכות סנהדרין. אומר הרמב״ם, כאמור בשורה 47, תראו מה הוא כותב. אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך מפי הסמוך. קודם כל פתרון לבעיית הסוגיה הוא שהרמב״ם דורש לסמוך בשלושה, אבל רק אחד מהם צריך להיות סמוך. שזה, אז פה יש איזה קטע, מעניין אותך איך להגיד את זה בלומדס, הרב מבריסק, בחיבור שלו לרמב״ם, יש לו קטע שהוא מגדיר את זה. הוא אומר שיש פה שני דינים. דין אחד אומר שצריך שלושה, כמו שהרבה דברים צריכים שלושה. עכשיו למה צריך סמוך? זה לא תנאי בבית הדין. אלא צריך סמוך פשוט מאוד, כדי לסמוך אדם, מה צריך לעשות לו? כדי להטעין בטריה, מה צריך להיות? מחובר לחשמל, כן? כלומר, צריך סמוך, אחד שיהיה סמוך, לא כי זה דרישה בהגדרת בית הדין, אלא כדי שיוכלו להעביר את הכוח של הסמיכה, שיהיה קיים בתוך הרכב. ככה מסביר את זה הרב מבריסק. אבל רואים פה פתרון, קודם כל יפה למודעות לבעיות, וניסיון לפתור אותה, והגמרא אמרה, משה היה לבד, גם פה מספיק אחד סמוך. ולא מספיק, הוא ממשיך. משה רבינו סמך יהושע ביד שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושרתה עליהם שכינה. קודם כל הוא מתאר איך משה סמך את יהושע, הוא מתאר את הסמיכה במדבר י"א, ואז תראו מה הוא אומר, ואותם הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים. אם הייתי יוצר כאן, מה היינו אומרים? איפה שרשרת הסמיכה בעצם? יהושע זה משהו נפרד, מיוחד, כי הוא בעצם הסמיך אותו למנהיג, למחליף אותו שמשה רבינו. איפה השרשרת נמצאת? שרשרת היא דרך הסקנים. אבל תראו את הסיכום, נמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבינו. עכשיו איך בדיוק מיישבים את שני חלקי הרמב״ם? זו שאלה טובה. אם קודם הוא תיאר את הזקנים כנסמכים ישירות ממשה רבינו, אז איך בסופו של דבר כולם מיהושע? הדבר אחד מפורש ברמב״ם ובולט, שהרמב״ם כשהוא בא לתאר את התורה שבעל פה, מי הוא המיוחד פה? יהושע בן נון. בעצם הפתרון לבעיית הגמרא הייתה, לא ניתן ללמוד את המודל הסמיכה ממשה ליהושע, אבל אפשר ללמוד אותו מיהושע לזקנים. זה בעצם הפתרון של הרמב״ם. כשאני חוזר להקדמה למשנה תורה, עוד פעם, את מי הוא מייחד? יהושע. שלושה קיבלו ממשה, אבל יהושע תלמידו של משה שבאו עליה. אני חושב שההסבר הוא פשוט, כבר האמת אמרנו את זה קודם, שעסקנו בברייתא בעירובין. מה מיוחד ביהושע בן נון כמוסר תורה שבעל פה לעומת משה רבנו? שהוא דמות שהרמב״ם מעלה אותו על נס. זה מאוד מאוד פשוט. משה קיבל מפי הגבורה, ויהושע קיבל מפי משה, מפי בן אדם. ולכן בעצם המוסר הראשון של תורה שבעל פה מי הוא? הוא יהושע. כמו שעל משקל פרשת שבוע, שקראנו פרשת וירא, מי הילד היהודי הראשון שנימול כיהודי? יצחק, לא אברהם. אברהם נימול בגיל 99, אברהם הוא מהפכן, אברהם מגלה את בורו. הראשון שנימול בן שמונת ימים זה יצחק. וזה גם עניינו של יצחק אבינו, כהכנה לקראת פרשת תולדות, שתשאלו מי הדמות, מי הוא, מה הוא. אבל בכל אופן, יש בזה משהו גם על יהושע. כלומר, אם בדברים שאמרנו קודם, בברייתא במסכת סנהדרין, בעירובין, סליחה, שהחשיבות שאתה מקבל ומוסר, זה להיות מוסר. אז משה הוא מקבל מפי הגבורה, משה הוא סוג המקור. ראשון המוסר הוא בעצם יהושע, זה רמה מייחד את יהושע. אז הוא ממשיך, בוא נראה איך הוא פורץ את המשנה באבות. וכן יהושע כל ימי חייו לימד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים ומפנחס. ופה מתניה, מה רואים בצורה ברורה? שבניגוד לבעל סדר תלמידים והמוראים, שאת הזקנים שם בספר יהושע, ואז כל ספר שופטים הפך למוסרי תורה שבעל פה, הרמב״ם את כל ספר שופטים הכניס באיזה ביטוי? זקנים. הוא עושה את הקפיצה מהזקנים למי? לאלי. כשהוא רצה לשים פרצוף על הזקנים, הוא בחר לצרף לזקנים פרצוף אחד שקוראים לו פנחס. ופה כמובן רואים עוד פעם נקודה מאוד מאוד מעניינת, שפנחס שמע ממשה רבנו, אבל עדיין פנחס, איך הוא מתואר על ידי הרמב״ם? כמקבל ממי? כמקבל מיהושע. מה שאומר גדעון, אני חוזר לביקורת שלך עליי קודם, להיות מוסר תורה שבעל פה ברמב״ם זה לא רק להיות עם המידע, זה לקבל את הסמכות, את התפקיד. ופנחס שמע ממשה, אבל הוא לא קיבל מעמד רשמי של אחראי על המסירה ממשה, אלא קיבל אותו מיהושע. שאם אנחנו נבין מה עומד מאחורי הרמב״ם והפער בינו לבין בעל סדר תנאים והמוראים, הדברים פשוטים. הרמב״ם לא רצה לראות את כל השופטים שהזכרנו, את שמשון, נפתח, אבי מלך, כמוסרי תורה של בעל פה. הוא העדיף לתאר אותם כזקנים. אמנם זקנים זה קצת בעיה, ולכן, כי זה עוד פעם בלי פרצוף, לכן הוא עדיף לצרף את פנחס, שהמתודה מאוד פשוטה. איפה פנחס מופיע בספר שופטים? בספר שופטים, לא בספר יהושע. פלגש בגבעה. פילגש בגבעה, אז בסוף ספר שופטים נמצא פנחס. מה טוב ומה נעים, לקחת את פנחס, שיחסה את כל ספר יהושע, ספר שופטים. יש לי כמה רק בעיה אחת, שאני מעלה אותה כדי להסביר למה אסור לשאול שאלות כאלו, בסדר? הבעיה היא, מה היה אורך תקופת השופטים, אתם יודעים? אני שמעתי כ-300, אבל אני מוכן לזרום עם 400, יותר טוב בשביל הקושייה. כלומר, ואני יכול גם להגיד לכם בדיוק, הדעה הרווחת היום בחקר המקרא, שפילגש בגבעה לא יראה היסטורית בסוף ספר שופטים, בסוף התקופה. הוא מתרחש מוקדם יותר. מה הטענה המרכזית שלהם? פנחס, הטענה המרכזית, כן. כלומר, ואז צריך להבדיל בין הבחירה של העורך של הספר, איפה לשבץ אותו ברצף הסיפורי, לבין, הרי מה בא פילגש בגבעה להמחיש, מבחינת המסר המרכזי של ספר שופטים. מצוין, הוא מכין אותך לספר שמואל. בימים הם אין מלך בישראל, הוא בא לראות את הכאוס, את האנרכיה, הרוב ספר שופטים, הרי מה הוא מראה? שהייתה בעיה והיה לה פתרון בדמות מושיע. הקדוש ברוך הוא, אומנם לא נוצרה שושלת של מלוכה, לא היה פתרון של משטר מובנה, אבל היה משהו. כשאתה גומר את ספר שופטים ופלגש בגבעה, ואומר, תראו איזה אנרכיה, ופסל מיכה, תראו מה קורה פה, כן? אתה בעצם מחדד מאוד את ההיגד של הספר. העורך של ספר שופטים הוא לא היסטוריון, זה לא כרונוגרפיה, הוא מספר סיפור והוא ממחיש לך את התקופה, הוא מסכם את התקופה דרך אחד מהסיפורים שירו בתוך התקופה. כך אני הייתי בצורה אמונית מנסה להסביר את העניין הזה. וכאן שימו לב שהרמב״ם לדעתי, וזה ככה צריך לקרוא אותו לדעתי, הוא אותו דבר. הרמב״ם פה לא היסטוריון, למרות שהוא מדבר היסטוריה. למה פה מספר? גם סיפור. איזה סיפור הוא מספר? את הסיפור של תורה שבעל פה, שהוא סיפור של רצף, שהאמת היא שכל האי ידע של הרמב״ם לא יכול לחסות, כמו כל הסיפור, כאילו הסגור, לא יכול לחסות בסופו של דבר באמת על החורים. באמת, אתה מאוד מאוד מתקשה להכניס 300-400 שנה ממשה רבנו עד פנחס, אבל תראו מיד שהרמב״ם עשה את זה עוד פעם. זה לא מקרי. כמעט הייתי אומר שאילו הייתי הרמב״ם, הייתי חייב מה לעשות, להכניס עוד כמה בני אדם בין סוף ספר שופטים לבין משה הרמב״ם, כשהוא לא יודע אותם. אז הוא לוקח דמות, והוא מחפש מתחת לפנס, הוא לוקח דמות שהיא מוכרת, והוא מספר סיפור. והסיפור הזה, מבחינתו, זה חשוב לשים לב, הוא סיפור אחר מבעל סדר תנאים והמוראים. הוא כולל בסיפור הזה רק צדיקי עליון, רק אנשים ששיעור קומתם הרוחנית, הוא היה להיות שיעור קומתו של חכם בישראל, ולא רק אם הוא הנהיג איתם. הוא כל הזמן מוסיף את זה, אתה צודק.
זה לא מאדם יחיד, אלא זה ממעמד הסמכות.
נכון. בואו תראו את ההמשך, כי תראו ממש מהלך דומה, קורא לו שהרמב"ם משתמש באגדה, ממש. בדמות מהאגדה כדי לפתור בעיה, עוד פעם, לא היסטורית, כדי לספר סיפור, כי מה זה ספרות האגדה? זה סיפורים, תראו את ההמשך. הוא קיבל אלי מן הסכינים מפנחס, פה הגענו לתחילת ספר שמואל, ושמואל קיבל מאלי עובד דינו, דוד קיבל משמואל עובד דינו, ואחיה השילוני מיוצאי מצרים היה, אחיה השילוני כבר לקח אותי לאיזה ספר? תחילת מלכים, נכון? ולוי היה לימי כבר רחבם, כאילו פוסט שלמה, כן? ולוי היה, ושמע ממשה, והיה קטן בימי משה, והוא קיבל מדוד עובד דינו. כשכאן קופץ עליו הרייבד ואומר, גוואלד, אמר אברהם, אין זה נכון, אלא שהיה אחיה של עובד דינו של דוד. ופה הכסף משנה מיד רץ מבחינת הכיוון, להגיד, יש איזה מקור, זה כבר אברה בטרה, בפרק שמיני, שאומרת, מה אתה רוצה? אבל הרי ברור שהרמב״ם בורר את מקורותיו, כלומר, נכון שהרמב״ם יש לו מקור, ועדיין צריך לשאול, מה הוא מנסה להגיד כשהוא מביא דבר שהוא הוא באופן ברור, הוא סיפור אגדה? למה כשהוא נותן סיפור שנראה היסטורי, הוא מביא, או לשם מה הוא מביא את זה? במיוחד שמה שתיארנו קודם על יהושע ופנחס מתקיים פה עוד פעם. אחיה השילוני שמע את משה רבנו, אבל הוא מקבל מדוד המלך שחי כמה שנים אחרי משה רבנו, עדיף, אתה ממונה על ההיסטוריה פה. כמה שנים נגיד זה? אז אתה יודע בבירור, מתי שלמה בונה את בית ראשון? 480 שנה יציאת מצרים. אז חתיכת גיל, חתיכת פזם היה לאחיה השילוני, כשכבר ברור שהרמב״ם דאג, הוא היה מודע לשאלה, ולכן מה הוא עושה לו בימי משה?
הקטן.
הוא הקטן. הוא לא הבין מה משה, הוא ראה את הזקן של משה רבנו, הוא לא מה? הוא לא?
לא קיבל.
הוא לא קיבל. אני חייב לספר לכם סיפור שהייתי בו שנה שעברה, סיפרתי אותו לחבר שעמדו אצלי שנה שעברה, זה הרגיז אותי חבל הזמן הסיפור הזה כשהוא קרה. שנה שעברה נפטרה אחותו של הרב סולובייצ'יק, אישה בת 97 שנפטרה בירושלים, יש לה בן שהוא ראש ישיבה חרדי. והלכתי לניחום אבלים, וממש ראיתי בפעולה מה שאני מנסה לומר לכם על הרמב״ם, לא תתרכזו עליו, ראיתי איך מספרים מחדש את הסיפור. ממש ככה. כאילו איך יושב הבחור הזה, הבחור בן דוד של אמא שלי, ראש ישיבה החרדי, ומספר מחדש את הסיפור של הקשר בינו לבין רב חיים מבריסק. שהקשר הזה צריך לחסות על חור שחור נוראי. זה תקופת אמריקה, שהתחרות היא בני הרב מבריסק בירושלים, ואיך הוא צריך לספר את הסיפור של איך הוא בעצם חוליה ישירה לרב חיים. והוא ממש, אני אומר לכם, בלי להגזים, אני מכיר את הסיפור גם כן. ואני בכל מקרה, אני מספר אותו קצת אחרת ממנו, גם את תקופת אמריקה וכולי, וגם אני יודע איך הוא היה נראה בחור הזה בצעירותו, כן? אבל שתקתי, חיבדתי אותו, אבל יצאתי משם מאוד כועס, בסדר? כאילו, זה חיב לי, לא... ובמהלך הדברים הוא מספר כאילו איך הוא מסר נפש לתורה באמריקה וכולי וכולי וכולי, והוא לא הזכיר אף פעם את מורו ורבו הגדול, הרב סולובייצ'יק, כאילו הוא יצא מהסיפור וכולי. יש לי תמונה פה במחשב שהוא לומד איתו, מי שרוצה, בשומר מסך, מי שרוצה לראות. מי שפעם ראה, יש לי תמונה שהרב סולובייצ'יק לומד על הדשא עם החבר'ה בקיץ. החבר'ה זה אבא שלי, זה הבן דוד הזה ודוד שלי, על אבא שלו, הרב צ'ברסקי. והם רואים שם כנראה מסכת יומה. ואז מישהו שואל אותו, הוא סיפר ממש בשיא הרצינות, כמו סדר תנאים והמוראים, איך הוא המשך ישיר על רב חיים, כי אמא שלו ראתה את רב חיים.
מה הקשר לאמא שלו?
הוא סיפר את זה בשיבה. אמא שלו הייתה נכדה של רב חיים מבריסק. אז הוא סיפר בשיא הרצינות איך הוא קשר ישיר מרב חיים בזכות אמא שלו. אז מישהו שמע אצלי, יש לרב סולובייצ'יק נשארה בחיים עוד אחות אחת, שהיא בת 95, שתיבדל לחיים ארוכים, ומישהו שם לא הבין שהיא עוד חיה. אז הוא אמר, למה אתה אומר שכשאימא שלך נפטרה, מסתם החוליות של הקשר הישר לרב חיים, הרי מה, אחותה לא חיה? אז הוא ממש בשיא הרצינות, אמר הבן דוד הזה, הוא אמר, יש הבדל עצום בין אימא שלי לבין הדודה שלי. כשהם ראו את רב חיים פעם אחרונה, דודה שלי הייתה בת 3, אמא שלי הייתה בת 6, ודודה שלי לא זוכרת כלום, אבל אמא שלי, היא זוכרת, היא סיפרה לנו מסורות. אני הסתכלתי עליו, חשבתי שאני מתעלף, כאילו, אמא שלו שהייתה בת 6, שביקרה את רב חיים, היא חוליית המסורות מרב חיים מבריסק ישר אליו. קודם כל גיליתי שאישה יכולה להיות חלק מחוליית המסורת. ואת, מה היא שמה בגיל 6 מרב חיים? אולי היא זוכרת, כולם מדברים על העיניים של רב חיים. תראו, ראיתם פעם תמונות של רב חיים. היו לו עיניים, היה לו ראש גדול, כאילו בלי פרופורציה לגוף, כמו ילדים. ובגיל ההתבגרות ככה, הצעיר. אבל כאילו, אבל זה מה שקורה גם פה, כלומר, זה יכול לקרות גם היום. כלומר, אנחנו עסוקים כל הזמן בלספר סיפורים שמסבירים מי אנחנו, מה אנחנו, גם אם הם לא כך הגיוניים, כן, לפעמים. רואים כדבר אחד מאוד מאוד ברור, אני חושב שכשקוראים את ההגדה הזאת, במקום להיכנס לחוש הביקורת, צריך להקשיב בעצם מה הסיפור, הייתי אומר, מה הפריע לו בסיפור שגרם לו לחשוב שזה תורם לסיפור להביא את אחיה השילוני. והתשובה היא מאוד פשוטה. מה נותן דמות שראה את משה רבנו והוא חי בימי דוד? מה הוא נותן? טוב שיש אגדה כזאת, מה זה נותן? בדיוק, זה פותר את כל החורים של כל התקופה, למרות שהדמות מתוארת כמקבלת מדוד, אבל בזה שהוא ראה ממשה, הרמב"ם בעצם חש שהוא לא הצליח באמת לחסות טוב את תקופת הזקנים. לא חיסה אותה טוב. אז הדמות הזאת פותרת אותה, זה הגד שמי שאומר דברים מאוד דומים, הרמב"ן, בדרשת תורת השם תמימה, אחד מהיצירות המופת של הרמב"ן, שם שהוא בא להסביר מה החשיבות סדר הדורות שמובא בספר בראשית של עשרת הדורות מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, אז הוא, הרמב"ן אומר את הטענה מאוד דומה, הוא אומר את הדברים הבאים, מי שעשה את החשבונות המתמטיים, הוא יגלה דבר מאוד פשוט, והספרים של אברהם שולמן עושים את זה, שנוח ראה את אדם הראשון, ואברהם אבינו ראה את נוח. זה חשבון פשוט. אברהם ראה את נוח, ונוח ראה את אדם הראשון. אומר הרמב"ן במילים מאוד פשוטות, למה זה כל כך חשוב? כי במקום לחשוב שמי אברהם עד אדם הראשון היו 20 דורות, ונים כמה דורות באמת היו? שניים. זה כאילו אני וסבא שלי. אז ממני עד סבא שלי כבר כל ההיסטוריה השתנתה, כאילו הכל השתבש, זה יותר אמינות לדברים. או אני אגיד בצורה פשוטה, אדם הראשון הכיר את ברו, נוח הכיר את ברו, אברהם כאילו אחד ראה את השני. זה דברים מאוד מאוד דומים כאן. כלומר, הרמב"ם פה הוא באותה מגמה כמו סדות תנאים והמוראים, שהוא אומר, אני חייב מה לעשות? לספר את הסיפור, אבל אין לו חומר. אז אחיה השילוני, הוא סותם את החור. מה קורה לו כשהוא עובר לנביאים? המתודה של הרמב"ם הייתה מאוד פשוטה. בוא נפתח מספר מלכים צפונה, נפתח את החומר, ונציע אלו אנשים שהם ראויים להיות הנביאים שמסרו את תורה של בעל פה. וכאן הבעיה שיש לו זה, שבניגוד ליהושע שופטים או שופטים שאין לו דמויות מתאימות, מה הבעיה פה? יש פה יותר מדי, יש פה אינפלציה של מועמדים שמתאימים לתפקיד. כלומר, כשהוא נכנס פה לסיפור, אני עשיתי, עמלתי על זה הרבה פעם, כאילו להבין למה הוא בחר מכל הדמויות התעלו, והבעיה היותר גדולה שיש לו היא הכרונולוגיה ביניהם. כי אחד מהדברים שמאוד בולטים כשלומדים ספרי נביאים, זה שאפשר לעשות כרונולוגיה מסוימת, אבל כמו של דבר, המסה של הנביאים, המסה העצומה של נביאים פועלים בסוף תקופת בית ראשון. כי יש הרבה מה לנבא שם. ואיך בדיוק אתה אומר שאחד קיבל מהשני, ואיך אתה עושה את החפיפות, זה לא ברור, אבל תראו מה הוא הרביץ פה. כי מה הרביץ פה הרמב״ם? אליהו קיבל מאחיה השילוני, זה מאוד פשוט. קדם פסורי במלכים א', אלישע קיבל מאליהו ב', בינו הפרגן למלכים ב', וידע הכהן קיבל מאלישע ובית דינו, זכריה קיבל מידע ובית דינו, הושע, עכשיו עבר לתרעשר, כן? הושע קיבל מישראל ובית דינו, עמס קיבל מהושע, ישעיהו קיבל מעמוס, מיכה קיבל מישעיה, יואל קיבל ממיכה, נחום קיבל מיואל, חבקוק מדחום, צפניה מחבקוק, ירמיהו מצפניה, ברוך בניה מירמיה, וכך הגענו לעזרה. כלומר, הוא עשה פה פתיחה מרשימה של כל הנביאים, הוא בחר דמויות בולטות של נביאים, כולם צדיקים, כולם חסידים. דבר אחד אבל שמאוד קשה לדעת בדיוק איך הוא יצר את הרצף הברור ביניהם, ולמה כל כך הרבה דמויות, ומה היו פערי השנים ביניהם, זה דבר קשה לדעת. כדאי כן לשים לב שאנחנו הולכים לסוף לרשימה, הרמב"ם הפך אותה בסוף, בהמשך ההקדמה הרמב"ם עושה את הרישום אחורה מרבה שיד משה רבנו. וכאן הבאתי לכם את זה, אתם יכולים לראות את השמות, היא לא בדיוק חופפת לגמרי לרשימה הקודמת, וכאן זה נראה קצת אחר, כן, הוא עושה משמעון הצדיק עד משה רבנו, תראו, שמעון הצדיק מעזרה, עזרה מברוך, ברוך מירמיה, ירמיה מצפניה, צפניה מחבקוק, קיצור חוזר אחורה, 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 בסופו של דבר מה ההגד החשוב? נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. זה ודאי ההגד המרכזי שהוא רוצה להגיד אותו. כאן גדעון, אני רוצה לגייס לטובתך, ההערה שאמרת קודם, רק מה שאני מאוד מבקש הוא, בואו נעשה ליצור שפה של אמונה, גם כשאנחנו ביקורתיים. כלומר, הביקורת הוא כוח שיכול להרוס ויכול לבנות. מה שאני שואף בבית המדרש זה ביקורת ככוח בונה. בלשון הגמרא בשבת, סותר הוא מקלקל, אבל בונה, סותר על מנת לבנות, הוא חייב בשבת, כן? אבל אם אתה אומר ביקורת, אז כשאתה אומר המצאה, צריך למצוא שפה. וקודם כל, אני רוצה לצרף לשורותיך קטע, שאולי הוא לא כך ידוע בשם רב צודק, הוא נתפס מקונטרס שרב צודק כתב אותו בגיל 13. ככה, זה מאמר שרב צודק שנתפס בכתב העת סיני. שאלתי את מומחי רב צודק בבית המדרש, אם הם מכירים את זה, מתברר שלא כל כך. אני באיזה מאמר שקראתי על הקדמת הרמב"ם במשנה תורה, קיבלתי הפניה אליו, ככה הגעתי לזה. ושם הרב צודק כותב, הלאתי את זה לקבוצה גם כמי שרוצה לקרוא ב-PDF, זה תלך קצת למטה. רב צודק כותב שם ככה, זה בעמוד י"ב, הוא כותב ככה, רוצה לקרוא את זה? ראיתי לרמב"ם בהקדמת ספר היד, אתה קורא יפה, מנה סדר הקבלה ממשה רבינו עליו השלום עד עזרא, כ"ב דורות ומקבלים, והם אליעזר, פנחס וכו', והוא חוזר פה על כל הרמב"ם, וזה כותב רב צודק הצעיר. ואם קבלה נקבל, אבל כמדומני, כי מסברה והשרת הלב לבד הוא שאמר זה, שהרי בהקדמתו לפירוש המשניות, הבאתי את זה, מי שמחזיק את הדף של יראה את זה מיד, אוקיי? כתב רק עד ירמיהו, וכתב וכן קיבל ירמיהו בלי ספק, ואשר קדמו מן הנביאים, נביא מפי נביא עד השכילים המקלים מפי יהושע בן נון, הנה לא היה נודע לו עדיין סדר מבואר, רק שבעת שחיבר ספר היד, ופה ממש המילה שלך גדעון, המציא מנפשו לכוון סדר מן דור, מימות משה רבינו עד רבשי, והמציא סדר הקבלה מנפשו וכתבו סתם, כאילו קבלה היא בידו. אבל באמת יש להשיב ולטעון הרבה על דברה. ורב צודק הולך, ויש הרבה מה לשאול, אין ספק. מה שאני רוצה גם על רב צודק לומר, זה שחוש הביקורת, לא אנחנו המצאנו אותו. צריך לדעת שעם גדול העולם רב צודק בא עם חוש ביקורתי שכזה, ושואל שאלות, זה כוח אמיתי, ככה צריך ללמוד תורה, צריך לשאול. ולא לפחד מזה, ולא לחשוב שאם אתה שואל שאלה כזאת, נהיית אפיקורס. אולי פה אין צורך לומר את זה, אבל אני גדלתי במחוזות שלא הרגילו אותי לשאול שאלות כאלו, כן? כאילו זה לא היה חלק מהשפה. אבל אני חושב שהפכות מה שאני יכול להציע הוא, באמת לא לבוא ולהגיד, האמת ההיסטורית הייתה כמו שהרמב"ם כתב אותה. וגם לא הייתי קורא לזה המצאה, הייתי קורא לזה מה שהצעתי קודם, הייתי קורא לזה סיפור. או הייתי אומר בלשון אחרת, הייתי מנסה כשאני פוגש כזה רמב"ם לנסות להבין שני דברים. ראשית, למה זה כל כך חשוב לו לדעת מה קרה בזמן, או להגיד את השמות? ראינו קודם, אני רק שם כאיזון, שהמשנה לא היה חשוב לו להגיד את השמות. גם לרב שריר גאון זה לא היה חשוב כל כך. ומה, ופה בדיוק גדעון נכנס מה שאמרת קודם. כלומר, הרמב"ם כאילו רצה להפוך את זה למשהו אמין יותר, למשהו שאתה יכול כאילו להציג אותו כמשהו היסטורי. בסופו של דבר אני שואל את עצמי, שאני עומד מול המגמה הזאת, האם באמת הוא השיג את המטרה, או נאמר לדידינו, כן מצוידים בחוש הביקורת של רב צודק, אם אנחנו באמת, זה מה שעכשיו יכוון אותי יותר לתורה שבא, יכול להיות שלדור שלנו, צריך להגיד הפוך, צריך להגיד, אנחנו לא יודעים מה היה, כן, ולהישאר ככה, כלומר, קודם כל להקשיב לאמונה, כאילו למניע, סליחה, שדחף אותו, וגם לשאול בכנות, האם בהכרח זה האופן שבו אנחנו רוצים לספר את הסיפור? שנית, הייתי מנסה מנקוב אחרי האופן שבו הוא בונה את זה, כמו אחרי שהוא החליט שחייבים לתת שמות, כאילו מה הוא ניסה ליצור ומה הם הדמויות. ופה הדברים האלה, כפי שרב צודק מציין, זה מחזיר אותנו קצת לדף, הרמב״ם בפירוש המשנה באמת בנה סיפור קצת אחר, מצד אחד. אני כבר לא אקרא פה את הכל, גם השעה אומרת שעוד מעט אסיים, ותוכלו לראות איך הרמב״ם בהקדמה למשנה, מתאר תיאור הרבה יותר מפורט מצד אחד, מצד שני אין בו את כל השמות האלו. והדבר השני הוא נקודה שבעיני הרמב״ם הייתה נקודה מכוננת, והיא נקודה שנוגעת מאוד לשאלת המפגש בין תורה שבעל פה לבין המוסרים שלה שמתוארים ברמב״ם. הרי רוב המוסרים האלה שמתוארים ברמב״ם הם נביאים. כך גם כתוב במשנה באבות, נביאים. מה מעמד הנבואה במסירת תורה שבעל פה? מה מקומה? ואני אגיד בצורה אחרת, המשנה באיזשהו מקום מתחילה התורה שבעל פה עם סיום הנבואה. ככה הערנו קודם. כשאני בא וסוטה מה היה בזמן הנבואה כמו המשנה, אני באיזשהו מקום משאיר את תורה שבעל פה לחכמים, כמו שאמרנו קודם. אבל ברגע שאתה בא ומספר לי, מוסרי תורה שבעל פה, זה ירמיהו, ישעיהו, מיכה, חבקוק, אתה נותן את כל הרשימה, אתה כמעט על כוחך שואב אותי לאיזה עולם, שהנביאים הם מוסרי תורה שבעל פה. לכן זה גם לא מאוד מפתיע, שהרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, התאמץ מאוד, למקום לפי מיטב ידיעתי הברור ביותר בכתביו, התאמץ מאוד להפריד הפרדה מוחלטת בין הנבואה והחוכמה. שזה תפקידים שונים לחלוטין, עד כדי כך שהרמב״ם פה יוצר מושגים של נביא שקר, שלמיטב ידיעתי לא נמצאים בסוגיות בסנהדרין שעוסקות בנביא שקר, שאם יבוא נביא ויספר שהקדוש ברוך הוא דיבר אותו איזושהי נבואה בענייני תורה שבעל פה, הוא נביא שקר וצריך להוציא אותו להורג. לא פחות ולא יותר מדין נביא שקר. מה שהרמב״ם שם נותן, תפקיד לנבואה ביחס להוראות הלכתיות, זה רק בהוראת שעה. מה שנוגע לנבואה שקשורה להתגלות האלוקית הנצחית שהיא התורה, אין לנבואה שום מקום. אני סימנתי פה רק שורה אחת שתגיד את זה בצורה מאוד חדה, קראתי את זה פה, זה החטיבה שנקראת נבואה ומסירה משורה 100. הרמב״ם, אני קורא פה בשורה 159-60, אבל בעיון ובדין ובחקירה ודיני התורה, הרי הוא כשאר החכמים הדומים לו שאינם נביאים. ובלשון אחרת, הרמב״ם בא ואומר, כשאני אמרתי שישעיהו היה מוסר תורה שבעל פה, הכוונה שהוא גם היה נביא וגם היה מוסר תורה שבעל פה, היה לו שתי משרות, כמו כל ה... הוא היה רב נביא חכם, רב נביא, כן, לא רב דוקטור, רב נביא, זה מה שהוא היה. וכשהוא מסר תורה שבעל פה הוא לבש קפוטה, וכשהוא אמר נבואות הוא לבש אדרת שיער, כמו אליהו, כן? כמו הוא נראה כמו איזה ויזם, כן? או לא יודע מה, כן? כאילו, הרמב״ם הדבר הזה היה נורא נורא חשוב, כלומר, שימו לב, כלומר, אם המשנה אומרת, כן, נביאים אסור, אבל בעצם המשנה אומרת, עולם החכמים, כן, קודם גם הערנו איפה את הכהנים, ברגע שאני מעצים, כן, אני מנסה לדמיין לעצמי, אני מנסה לשחזר, בין אם זה סיפור, בין אם זה היסטוריה, כן, מה היה, והפכתי את כל הנביאים, נושא תורה שבעל פה, פה הוא בא ואמר, אני מוכרח בעצם מה לעשות. וכן, חייב להגיד, אין שום קשר בין הדברים, בא משה ואומר, משה, כן. בא ואומר, הוא פשוט לקח את הגמרא במסכת במציא הדף מוטט, שלא בשמיים, בגמרא זה נגד בת קול, כן? זה לא נגד בני אדם, ולבוא ולהגיד, העצמה מוחלטת בעצם, שהתורה שבעל פה כולה היא נמסרת בין בני אדם בתבניות אנושיות, ללא שום התגלות נוספת. כשמה שאני רוצה רק לציין, בזה נסיים, הוא שדומני שכשמעיינים בגאונים, בספרות הגאונים, שהם לא ראו את זה כך, והגאונים לא נמנעו מלתת משקל לנביאים כנביאים במסירת תורה שבעל פה. אני לא יודע אם הדוגמאות שאני אביא משכנעות, אז אם זה לא משכנע, נא לא להסכים איתי. ובקצרה הבאתי פה שני קטעים מרבי גאון, וזה הקטעים הבאים. אחד נמצא בתשובה של רבי גאון, יום טוב שני של גלויות. נושא סבוך. בתורה, למיטב ידיעתי, לא כתוב בשום מקום שפסח הוא 8 ימים. גם לא זכור לי שכתוב שחג הסוכות הוא 9 ימים. ואחד מהנושאים, ופה עדיף חוזרים אליך, אחד מהנושאים שהיו בפולמוס רבני קראי, היו מטופשני של גלויות. מאיפה זה בא? אני גם אספר לכם שאחד מהדברים הראשונים שהרפורמים רצו לגעת בהם בתחילת המאה ה-19, היה גם תופשני של גלויות. כי זה ברור שכל הרקע להיות תופשני של גלויות הוא לא תופס יותר. אם מהרה יבנה בית המקדש, מהרה יחזרו לקדש את החודש על פי הראייה, שזה הרקע. באינטרנט יודעו מתי, כל העולם ידע באותו יום, באותה דקה בערך כל העולם ידע. כי הרקע לא קיים, ולכן יום טוב שני נכנס כולו לקטגוריות של מנהג, זה הכל. מנהג אבותיכם בידיכם, לשון הגמרא בביצה דף ד'. אבל הנושא הזה היה מאוד מאוד חם, הנושא הזה, וכאן רס"ג המציא, יצר איזו שיטה מדהימה, פנטסטית, היא כל כך, רב סעדיה גאון, כל כך פנטסטית, שהרמב"ם כותב עליה בפירוש המשנה בראש השנה, שהשיטה הזאת, לפי דעתי, גם הוא לא האמין בה. זה דברים פשוט מטורפים. וגם, והרס"ג אמר, פשוט הייתה מסורת ממשה רבנו, שבארץ, תורה שבעל פה, בארץ ישראל יום אחד, בחוץ לארץ יומיים. כך הוא כותב, כבר במדבר, החוץ לארץ המדבר, עשו יומיים. לא מוסבר, למה? כאילו, אני יודע למה, שיסבלו, כן, אבל למה, כן? כאילו, לא, מה הרקע, למה? יותר מזה, רס"ג גם חשב שקידשו את החודש על פי החשבון תמיד. אז בטח שאין מקום להיות טוב שני, כי זה נראה פנטסטי. רב איגון, בתשובה, הוא חלק על דברי רס"ג, ותראו מה הוא אומר. כשראיתי את זה, כמעט נדמתי גם. ואשר אמרתם, זה שורה 171, האח יבוא המנהג בתוספת על מה שכתוב בתורה, והאח יבוא כתוב זין, ואתה תאמר חטא. אין אלה דברי חכמים כמוכם. כי לא כתבנו מי גזר את הגזרה הזאת. מאחר שהנביאים כך ציוו את ישראל לעשות, וכך היה יחזקאל וכך היה דניאל עושה, איך אמרו כי יש בזו משום בעל תוסיף, אילו היה בדבר טעות, לא עשו הנביאים. תראו את התשובה המדהימה הזאת. הוא בא ואומר, הוא חיפש שני נביאים שחיו בחוץ לארץ. ברוך השם, היה דניאל והיה עוד יותר טוב יחזקאל, הם חיו בחוץ לארץ. עכשיו אנחנו אורתודוקסים. יחזקאל כמה ימים של פסח שמר. הוא לא שמע אותו שולחן ארוך? בשולחן ארוך כתוב שבחוץ לארץ כמה ימים שומרים? 8. אז אם יחזקאל שמר יום טוב שני, אז יום טוב שני בעצם שייך לאיזה תקופה? הנביאים כך ציוו את ישראל לעשות, לכן זה לא יכול להיות בעל תוסיף. הרמב״ם חד וחלק אומר, אם הנביא אומר שקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זה בעל תוסיף. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק חושב רב איגון, האם הוא חשב שהקדוש ברוך הוא התנבא ליחזקאל, אמר לו תעשה יומיים, זה לא ברור. דבר אחד ברור מבחינת ההגה הגאונית, אני אראה לכם עוד קטע שאומר את זה. לגאונים מספיק להחזיר את זה לא למשה רבינו, אלא להחזיר את זה למי? או לרוויגון, לא גאונים. לתקופת הנבואה, לתנך, זה מספיק. זה תקף. זה השפה הגאונית. הבאתי פה עוד קטע, אחת מהתשובות הכי מפורסמות של רוויגון, של רוויגון, זו תשובה על תקנת רבי אבאו, שהיא נשלחה לאותו חכם שהיה מחותב של איגרת אשר הגאון, ביעקב בר ניסים, ראש בית המדרש בקיירואן, ששאל אותו, תסביר לי, מה זה הקטע של הספק בתקיעת שופר? כאילו, במסורת בספקות? וכאן, בתוך זה, תראו, גם זה שפה דומה. תחילת תשובותיו לומר, מניין אנו יודעים כי יש, אין לו מצווה לתקוע ביום זה, ועיקר התורה הכתובה, מניין אנו יודעים, סליחה, לא ידועים, יודעים כי תורת משה שכתובה מפי הגבורה. אלא מפי עם ישראל, הנה אלו המעידים עליה, גם מעידים כי במעשה יצאנו ידי חובתנו, וכי כן, העתיקו בקבלה, מפי הנביאים, הלכה למשה מסיני וכו'. בשפה שלהם, הנביאים הם כאילו חלק מהמסירה. זו השפה שלהם. אין להם בעיה עם זה כל כך. ויש גם שיטות גאוניות, שהן חלקן פנטסטיות לחלוטין, שבעצם אמרו שצריך ישר מהנביאים לעבור למשנה, כמו רס"ג. לדבר על זה, כשבאתי למשניות, אני בעיה שעה, אני אבל לא אקרא את זה בפנים, אז זה הובא בהמשך הדף. רס"ג, קודם כל כשהוא מתאר איך מסור תורה שבעל פה בזמן הנבואה, אז הוא כותב, היו ככה, בכל זמן שהוא בני ישראל בדעה אחת בארץ הנבחרת, היו המלך והכהנים שומרים בזיכרונם מסורות האלה. תראו מי מסר התורה שבעל פה לדעתו בזמן בית ראשון. המלך והכהנים. ובפרט בתקופת הנביאים, כשגילינו גלות ראשונה או פסקה הנבואה, ירו החכמים שמה תשכח תורה שבעל פה. כמו כל עוד שיש נבואה, תורה שבעל פה לא תשכח. ואני מסתכן ולומר שהסיבה פשוטה. כי מי יעזור לזכור אותה? הנביאים, הנבואה, כלומר... מה שבתחום הנבואה הוא, מבחינת הגאונים הוא בטוח. הבעיות מתחילות בהסתלקות הנבואה, ואז זו שיטה פנטסטית של רס"ג שלמד עליה. המשנה לדעתו נערכה, לא יודע רבי, אלא מתי נערכה? לדעת אנשי כנסת הגדולה. זה עוד חזון למועד. אבל זה ברור שלמה הוא דורש את זה? כי לדעתו הבעיות מתחילות עם הסתלקות הנבואה. כלומר, אם הרמב"ם אומר, בעצם אין הבדל בזמן הנבואה, לא זמן הנבואה. הנביאים עשו בתור חכמים. בגאונים יש שפה אחרת. וכאן, בזה אני אסיים, עדיף, זה ממש ההקשר שלך. יש לרמב״ם ולגאונים, כתבו על זה רבים, דברים מאוד נכוחים. יש להם מסגרת התייחסות שונה לגמרי כשהם מגבשים את העמדות שלהם. הגאונים עומדים בחזית אנטיקראית, ומבחינתם טיעון הוא מספק שהוא סותם פיהם של קראים. ועוד בקראים הודו בתוקף של הנבואה, הם עיררו על מסורת תורה שבעל פה. כל דבר שחוזר לנביאים מבחינת הקראים הוא מספק, אז זה תיאולוגיה שסיפקה גם את הגאונים. הרמב״ם לעומת זאת, המסגרת שהוא פועל בה היא פחות נגד הקראים, למרות שככל הנראה יש גם עקבות פולמוס אנטי-קראי ברמב״ם. כתב על זה לא מזמן מאמר מאוד אפר הדוד של יוחנן סולובייצ'יק על המבנה של הלכות שבת במשנה תורה, שהוא מבנה מאוד מוזר. הוא רוצה לטעון שיש שם טביעות אצבע של פולמוס אנטי-קראי. כל הנושאים שהרמב״ם מתפלמס עם קראים נמצאים בהתחלה. זה טענה מאוד מעניינת, אבל ברור שעיקר הפולמוס של הרמב״ם וגם עיקר ההדגשה על משה רבנו היא לא נגד קראים, היא נגד מישהו אחר, נגד קבוצה אחרת. נגד מי? לא. נגד מוחמד והמוסלמים. כלומר, הרבה מהתיאולוגיה שהרמב״ם בונה על ייחוד נבואת משה, היא באה למנוע את האפשרות שיבוא נביא מאוחר יותר ויוכל לדומר, לשנות, קיבלתי תורה חדשה, התגלות חדשה. וכשהרמב״ם פה העצים, בעצם הוציא את הנבואה לגמרי מהסיפור, הוא מוציא גם את ישעיהו משאיר, כי ישעיהו חכם, אבל בעיקר את מישהו רוצה להעיף, זה את מוחמד. וכאן רואים ממש לדברים שלך, יש דוגמה מאוד ברורה, איך המסגרת של האתגרים, הפולמוסים, מי שאתה בא איתם במגע, איך הוא משפיע על עיצוב הרעיונות, שבעיניך נראים כמספקים, כמסבירים את התופעה. אנחנו נעצור כאן, אני רק אסכם במילה אחת מה ראינו היום. לא עסקנו בכלל בשאלה ההיסטורית מה היה בזמן המקרא. אני בפעם הבאה אפתח בדוגמה אחת שלכאורה מי שפותח אותו במקרא, הוא חושב שזה ממש לא תורה שבעל פה שלנו, כלומר הוא טועה, אז איפה זה בא, ואני רוצה לראות לכם איך חז"ל הגיבו לדוגמה הזאת. בסדר, זה עוד פעם, אני יכול למכור לכם רק בעיני חז"ל, על הפרה-היסטוריה. מה שבעיקר ראינו, שהמשנה בעצם, אם אני מקשיב טוב להגיד של המשנה, המשנה בעצם אומרת, תלך ישר לאנשי כנסת הגדולה. היה רצף, היא לא מספרת עליו כלום, אנחנו לא יודעים מה היה, אבל זה מתחיל. כלומר, אני שאל איפה באמת מתחיל לפגוש, זה מתחיל באמת מאנשי כנסת הגדולה. זה ככה נראה. כנגד זה ראינו מגמות אצל בעל סדר תנאים והמוראים והרמב״ם, שרצו לתת לזה אמינות, רצו לפתוח את זה. הם רצו סיפור עם פרצופים, סיפור עם שמות. ראינו גם איך הם פועלים. הם בעיקר הולכים לתנך, מוצאים שמות ויוצרים רשימה. אני חייב להגיד שהרשימה של הרמב״ם נראית לי הרבה יותר טובה מהרשימה של בעל סדר תנאים והמוראים, ועדיין גם הרשימה של הרמב״ם היא רשימה עם חורים, היא רשימה לא פשוטה מבחינת המבנה הפנימי. ובעיקר מה שעלה פה בדיון זה הצעה לקרוא את זה לא כהיסטוריה, לקרוא את זה כסיפור, לקרוא את זה כגד, לקרוא את זה כאמירה, שלקראת סוף הדברים הגענו בשאלה שככל שאתה פותח יותר ומעצים את תורה שבעל פה בזמן הנבואה, אתה נוגע בשאלה את יחס בין נבואה לבין המסירה. המסירה כתהליך אנושי בין חכמים, ולנבואה כתהליך של התגלות שנאמרת ישירות לנביא. עכשיו, בפעם הבאה אנחנו נתחיל במקור אחד הזה שהוא ספיח מהפעם הזאת, בדיקר הדיון נקדיש לתחילת התקופה התנאית, כפני שכנסת הגדולה, לראות מה קורה בזמן בית שני. בסדר?
שכון יום.